Father and the Son.
פרשת שבוע, פרשת החמות. וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון בקרובתם לפני השם וימותו. יש כאן אור החיים על הפסוק הראשון, אריכות גדולה מאוד, נראה בלי נדר קטע מדבריו. אומר אור החיים, או יאמר על זה הדרך אחרי מות וגומר, דיבר השם למשה דרך מיתתן, שהייתה על זה הדרך בקרובתם לפני השם. אני בלי נדר בהמשך יסביר יותר את דבריו, אבל קודם רוצה לקרוא קצת מדבריו. פירוש שנתקרבו לפני אור העליון בחיבת הקודש ובזה מתו. והוא סוד הנשיקה שבה מתים הצדיקים. והנה, הם שווים למיטת כל הצדיקים. אלא שההפרש הוא שהצדיקים הנשיקה מתקרבת להם, ואילו הם נתקרבו לה, והוא אומרו, בקרבתם לפני השם, ואומרו וימותו בתוספת וב, רמז הכתוב, הפלאת חיבת הצדיקים. שהגם שהיו מרגישים במיטתם, לא נמנעו מקרוב לדבקות, נעימות, עריבות, ידידות, חביבות, חשיקות, מתיקות, עד כלות נפשותם מהם, והבן. ובחינה הזו אין מכיר איכותה, ואם הוא שלל את ההכרה, לא מפי מין האנושי ולא מפי כתבו, ולא תושג בהשערות מושכל הגשם, ולמשיג חלק מההשגה זו, תבדיל ממנו המונע אותו מהתקבל, ותכירהו על ידי סימניה, כי הוא זה הפקה מנגדה שונאה, ותפעול בו פעולה רשומה לשלול ממנו כוח המונעו והמקיימו. ולפעמים תימסהו הנפש תריבו מריבה גדולה, והוא סוד עוללות הנביאים, ולכשתתרבה בחינה זו בפנימויתו, תגאל הנפש את הבשר, ויצתה מאימה ושבה אל בית אביה. והודיע למתבונן בפנימיות, השכלת המושכל, שהשכלת ההשכל תשכיל להשכלות, והשכל בהשכלתו ישכיל שמושכל מושלל ההשכל, שישכיל בהערת עצמו ולא עצמו ישכיל, שהמושכל מושכל ממושכל, בלתי מושכל מהשכל וישכילו למשכילים בייחוד, השכלתו בסוד נשמה לנשמתו. ואז מותרה ויהיו יתרי מלאכים וכיסאם, וכי יש חיים לחיים, שעליהם אמר משה, ובחרת בחיים בית המודעת. ושוללת חיים הנשתבים בהרגש הכללי. ויברך ברוך אלוקים חיים אשר סיגל סגולה זו לסגולתו. דברי האור החיים כאן הם יסודות מאוד מאוד גדולים בהסברה של כמה עניינים רוחניים גבוהים מאוד. הדבר הראשון שהאור החיים כאן מסביר זה מה נעשה על ידי דבקות המחשבה בהשם יתברך. מה נעשה על ידי דבקות המחשבה בהשם יתברך. הדבר השני, מהו הסוד של הכוחות העל-טבעיים שהיה לצדיקי עולם? הגמרא אומרת במסכת עבודה זרה בפרק ראשון, שאנטונינוס שאנטונינוס הקיסר אמר לרבנו הקדוש מחבר המשנה, ידענה דזוטה דבחו יכול להחיות מתים. זאת אומרת, הקטן שבכם, מחכמי המשנה והגמרה, בכוחו להחיות מתים. עד כדי כך היה גדול כוח המופתים של הצדיקים באותו הדור. ועוד מלא ניסים ונפלאות שמסופרים בתלמוד על התנאים והמוראים, ניסים נוראים שנעשו להם. אז האור החיים כאן בא להסביר איך עובד הדבר הזה, מאיפה מקבלים ואיך מקבלים את הכוחות העל-טבעיים האלו. זה דבר שני. דבר נוסף הוא בא להסביר מהי הנבואה, ודבר נוסף מהו מיתת נשיקה, שכתוב בגמרא בסוף פרק ראשון של מסכת בבא בתרא, על כמה צדיקים, האבות הקדושים, אברהם יצחק ויעקב ומשה רבנו ועוד צדיקים שמתו בנשיקה, מיתת נשיקה. מה זה מיתת נשיקה? אז ארבעה מושגים רוחניים גבוהים שבא האור החיים כאן בקטע הזה לפרש. נחזור בלי נדר על רשימת המושגים. הראשון, מה קורה בנשמה של הבן אדם בשעה שאדם מדביק את מחשבתו בהשם יתברך. זה דבר ראשון. דבר שני, מהו סוד הכוחות העל-טבעיים של עשיית ניסים ונפלאות שנעשו על ידי צדיקי עולם? זה דבר שני. דבר נוסף, מהו שורש עניין הנבואה? ודבר רביעי, מהו עניין מיתת נשיקה? מסביר האור החיים. אומר האור החיים, בשעה שהאדם מדביק את מחשבתו בהשם יתברך, נכנס בו אור רוחני לתוך נשמתו. ביאור הדברים, האדם מורכב מגוף ונשמה. כשהנשמה נמצאת בתוך הגוף, הנשמה מחיה את הגוף. הבן אדם הולך, הבן אדם פועל, יש חיות לגוף על ידי הנשמה. ואם הגוף בלי נשמה, אז אין לגוף חיות. זאת אומרת שההבדל לגוף עצמו בין עם נשמה לבלי נשמה זה הבדל עצום מאוד. אומר האור החיים, כמו שהנשמה היא יותר רוחנית מהגוף והיא מחיה את הגוף, על ידי הדבקות בהשם יתברך האדם מקבל נשמה חדשה שהיא יותר רוחנית ויותר גבוהה מהנשמה הטבעית שיש לו, והיא בבחינת נשמה לנשמה. היא מוסיפה חיות בנשמה. נכון, גם בלי ההוספה הזאת הנשמה חיה, הבן אדם הולך, הבן אדם פועל, אבל ההפרש בין המצב של הנשמה בלי התוספת הזאת לבין המצב של הנשמה עם התוספת הזאת הוא הפרש עצום, כי אין ההפרש של הגוף בין כשיש בו נשמה לבין כשאין בו נשמה. זה נשמה לנשמה, זה חיים לחיים. זה נעשה על ידי הדבקות של האדם במחשבתו בהשם יתברך. כעת, מה העוצמה של הנשמה החדשה הזאת שנכנסת. זה תלוי בשיעור הדבקות של האדם בהשם יתברך. כמה שהדבקות של האדם בהשם יתברך יותר גדולה, אז העוצמה והדרגה של הנשמה החדשה שנכנסת בתוך הנשמה הטבעית היא עוצמה יותר חזקה. תמיד נכנס משהו, אבל כמה ואיזה עוצמה וסוג של תוספת חדשה, זה תלוי בעוצמה של הדבקות. ואומר האור החיים, להסביר מה זה הנשמה הזאת שנכנסת החדשה, אי אפשר להסביר את זה, לא במילים בפה ולא בכתיבה גם. מי שיש לו את זה, יש לו את זה, הוא מבין את זה. מי שאין לו את זה, אין לו את זה. ואפילו מי שיש לו את זה, את הדרגות היותר גבוהות של זה, כמו שאמרנו שתלוי בדרגות, כמה זה נכנס. גם מי שזכה לזה, את הדרגות היותר גבוהות של זה, הוא לא יודע, ואי אפשר להסביר לו גם כן. עכשיו, נחזור לרשימת המושגים שרצינו להסביר, מה שהאור החיים כאן בא להסביר. את המושג הראשון כבר הסברנו, מה קורה לנשמה, לאדם, על ידי הדבקות. על ידי הדבקות נכנס בבן אדם תוספת של נשמה רוחנית יותר חזקה. כעת, מהו עניין הכוחות העל-טבעיים? הכוונה היא כזאת. אדם מת, לא יכול לעשות כלום. הגוף על כל פנים של המת, לא יכול לעשות כלום. תגיד לו ללכת, אין מי שילך. תגיד לו לקפוץ, אין מי שיקפוץ. אם יש נשמה בתוכו, יש לנשמה כוחות, אבל יש דברים שהנשמה יכולה לעשות, יש דברים שהנשמה לא יכולה לעשות. הנשמה החדשה הזאת, שהיא יותר גבוהה, יש לה כוחות שלנשמה רגילה אין. כמו שלנשמה יש כוחות של הגוף אין, למה? היא יותר רוחנית, היא מחוברת למעלה במקומות יותר גבוהים, אז יש לה כוחות של הגוף לבד בלי נשמה, אין לו כוח לזה. גם הנשמה החדשה הזאת יש לה כוחות חדשים שאין אותם לנשמה רגילה. ולכן אם האדם על ידי הדבקות זוכה לתוספת הנשמה הזאת, אז גם הוא זוכה לכל מיני סוגים של כוחות על-טבעיים שמתלווים אל הנשמה הגבוהה הזאת. והנבואה, עניין הנבואה מבואר באריכות ברמב״ם בהלכות יסודי התורה פרק שביעי, ששורשו הוא חיבור חזק מאוד להשם יתברך. זה שורש הנבואה. מסביר אור החיים, הנשמה הטבעית של הבן אדם מחוברת להשם יתברך, כמו שאומר הרמח"ל בספר אדיר במרום, הנשמה זה אור אלוקי שבא לאדם מהשם יתברך, זה מחובר מאוד להשם יתברך. אבל הנשמה החדשה שבאה על ידי הדבקות, היא מחוברת יותר חזק, היא נשמה מבחינה יותר גבוהה, אז העוצמה של החיבור של הנשמה החדשה הזאת להשם יתברך, זה עוצמה הרבה הרבה יותר גדולה. כיוון שכך, יש גם זה, כמו שאמרנו, תלוי איזה דרגה, יש הרבה דרגות, בדרגות מסוימות של זה, דרגות גבוהות, זה כבר מביא נבואה. בימינו אין לנו את הדרגות הגבוהות האלו. הגמרא אומרת במסכת יומא דף ט עמוד ב, במסכת סוטה דף ממחת עמוד ב, במסכת סנדרין דף י"א עמוד א', משנפטרו חגי, זכריה ומלאכי, פסקה נבואה בישראל ודעת הסמג, בהקדמה, בסוף הקדמה של חלק האסין, אחרי המפתחות, שרק לפני, סמוך לביאת משיח, תתקן מרע בימינו אמן, אז התחדש, נראה נבואה, זה אליהו הנביא שיבוא ויתגלה לנו, לבשר את הגאולה. עד אז דעת הסמג, שאי אפשר לנבואה שתהיה. ברמב״ם, משמע קצת אחרת מהסמג, אבל גם לפי הרמב״ם למעשה, בימינו אין לנו אפשרות לדרגה של נבואה. אבל בזמנים שכן היה, אז ברמות מסוימות של הדבקות הזאת, זה הביא נשמה כל כך חזקה, נשמה חדשה, בעוצמות של חיבור להשם יתברך, שמביאים נבואה. והדבר הרביעי, מיטת נשיקה. מה זה מיטת נשיקה? אומר האור החיים. האדם מורכב מגוף ונשמה, נשמה רוחנית והגוף גשמי, והקדוש ברוך הוא מחבר אותם ביחד. אבל יש הנשמה החדשה הזאת שמגיעה, יש דרגות גבוהות מאוד, עוד יותר מנבואה, של נשמה חזקה, חדשה כזאת, שאי אפשר לנשמה כזאת להיות בתוך גוף. אז כיוון שהנשמה החדשה הזאת, כך היה בשעת הפטירה של אברהם, יצחק, יעקב ומשה, כיוון שהנשמה החדשה שנכנסה בתוכם על ידי הדבקות, התחברה לנשמה הטבעית והם ביחד, אי אפשר יותר לגוף להיות ביחד עם הנשמה הטבעית. כי ביחד עם הנשמה הטבעית יש את הנשמה החדשה שהיא כל כך רוחנית, שהיא לא יכולה להיות יחד עם גוף. ואז הם נפטרו במיטת נשיקה. ולכן זה נקרא מיטת נשיקה, ששורש המיטה היה החיבור הגדול של הנשמה להשם. זה גרם שהגוף נאלץ להסתלק מהעניין. אלו הם דברי הרוח חיים. ארבעת המושגים של הרוחנים הגבוהים שמסביר האור החיים. ועל פי זה מסביר האור החיים דבר חמישי, והוא את העניין של מיטת נדב ואביו. אומר האור החיים, כתוב בפסוק, וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון בקורבתם לפני השם וימותו, שהפסוק מלמד שעל ידי מה הם נפטרו? על ידי קורבתם, על ידי הדבקות להשם, מיטת נשיקה. אבל, אז למה זה נתואר פה כדבר אחר ממיטת נשיקה רגילה? אומר אור החיים, שהם הביאו את עצמם לידי זה. לא שמהשמיים הכניסו להם את הנשמה הנוספת הזאת, אלא הם הביאו את זה על עצמם עד לדרגה שהם נפטרו. ואומר אור החיים, שהם הרגישו שהם הולכים למות. והם יכלו להפסיק את זה. ואז לא למות, והם לא רצו. הם העדיפו להפריד את שתי הנשמות, הטבעית והחדשה, מהגוף, ושהגוף נסתלק מהם, מאשר להפריד את הנשמה החדשה מהנשמה הטבעית, שזה גם כן סוג של מיטה. זה אומר האור החיים, שהגם שהיו מרגישים במיטתם, לא נמנעו מקרוב לדבקות, נעימות, ערבות, ידידות, חביבות, חשיקות, מתיקות, עד כלות נפשותם מהם. מה הדברים האלו נוגעים לנו למעשה? אנחנו צריכים לדעת שהערך של דבקות המחשבה בה השם יתברך הוא ערך עצום מאוד. זה משנה את כל המצב של הנשמה של הבן אדם. זה נותן לו כוחות רוחניים אדירים, תוספת של נשמה חדשה שלא הייתה בו קודם. והעוצמה והכוח של הנשמה החדשה, כמה הוא? זה תלוי בשיעור הדבקות. בין השיעור בכמות, כמה זמן אדם מדביק את עצמו בהשם יתברך. יש 24 שעות ביממה, כמה מתוך זה מחשבתו דבוקה בהשם יתברך, בתורה הקדושה. ובין מבחינת העוצמה של דבקות המחשבה בהשם יתברך, כמה נפשו לוהטת להשם יתברך. בידינו הדבר, הרבה ממה שאנחנו לא זוכים בזה, זה כי אנחנו לא יודעים להעריך את נוראות החשיבות של הדבר הזה. אם היינו יודעים את החשיבות העצומה שיש לדבר הזה, היינו מתאמצים על זה הרבה יותר. כשהיינו באים להתפלל, היינו מתפללים בצורה אחרת. כשבאים ללמוד, לומדים בצורה אחרת. יותר מתוך התקשרות המחשבה בהשם יתברך ובתורה הקדושה. יותר מתוך התלהטות המחשבה להשם יתברך ולתורה הקדושה. ואין קץ לדרגות שהאדם יכול להגיע. האדם מודד את עצמו, אומר, מה לי כל כך לתרוח, מה לי כל כך להתייגע בעבודת השם, איזה דרגות אני כבר יוכל להשיג, לאיזה דרגות אני כבר יוכל להגיע, בשביל כאלו דרגות נמוכות, בשביל כאלו דרגות קטנות, להשקיע כל כך הרבה. טעות הדבר, משני סיבות. דבר ראשון, כל משהו הכי קטן שאדם זוכה בעבודת השם לא יסולה בפז ערכו. אתה אומר, אתה לא יכול להגיע למדרגות גבוהות, אתה לא יכול להגיע למדרגות עצומות. בסדר, גם בשביל דבר הכי קטן כדאי להשקיע את הכל. אבל לא זו בלבד. באמת, האדם יכול להגיע למדרגות הרבה מעבר למה שהוא חושב. כי על ידי שהוא יחבר את עצמו להשם יתברך, אז כמו שומר האור החיים כאן, הוא מקבל תוספת של נשמה חדשה שלא היה בו קודם. נשמה רוחנית שהיא חיים לחיים, היא נשמה לנשמה. ואז הכוחות הרוחניים שלו נהיים הרבה הרבה יותר חזקים, הרבה הרבה יותר גבוהים. הוא מודל את עצמו לאן הוא יגיע לפי מה שהוא רואה את הנשמה שיש בו עכשיו. אבל עם הנשמה החדשה שעתידה להיכנס בו על ידי ההתמסרות שלו לעבודת השם, הוא לא יודע למדוד, אין לו איך למדוד את זה. כל עוד שהוא לא קיבל את הנשמה החדשה הזאת, איך הוא ימדוד את הדברים? אנחנו מתקרבים בעזרת השם לימי הפסח. כבר עכשיו, הלילה הזה, היום של אחריו, זה זמנים של המצוות, של בדיקת חמץ, ביור חמץ. ואחר כך גם שבת, זמן של הזהירות מחמץ, וביטול חמץ. ואחרי זה חג הפסח עצמו, צריך לדעת שכל יהודי יכול בימים האלו, בלילות האלו, להשיג אורות גדולים מאוד מאוד. אין בן אדם שלא יכול להשיג, בן אדם להגיד מה אני, מה חיי, גם מה אתה, מה חייך, אבל התורה נותנת לנו את האורות האלו. אומר האריזל, כל שנה ושנה בחג הפסח, מתעוררים מהשמיים אורות להעיר על נשמותיהם של עם ישראל, מסוג האורות שהעירו על נשמותיהם בשנה הראשונה בצאתם ממצרים. הפסח הראשון, שאז היה אורות עצומים ונוראים מאוד מאוד, כל שנה ושנה בימים האלו של חג הפסח, האורות האלו מתעוררים שוב ומאירים על נשמותיהם של עם ישראל, אותו סוג של אורות. אנחנו צריכים לנצל את זה. אנחנו צריכים להביא על עצמנו את האורות האלו. לראות איך את כל הימים האלו, שאנו מעכשיו עוד קרוב ליומיים, ואחרי זה שבעת ימי הפסח, תשעה ימים שאנחנו יכולים לעלות בהם עליות רוחניות גדולות מאוד. אבל אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות לדבר. לראות איך באמת לנצל את הזמן, לא להעביר את הזמן בשטויות והבלים. החגים לא ניתנו בשביל כל מיני טיולים ובילויים. חס וחלילה, לא זה המטרה של החגים. המטרה של החגים זה עלייה רוחנית, להתמסר יותר ללימוד התורה, להתמסר יותר לעבודת השם. זה זמן של שמחה, יש מצווה של שמחה בחג. אבל מה השמחה? שמחה במצוות, שמחה בעבודת השם יתברך. רמב"ם זמנים. תביא גם רמב"ם מדע, גם מדע וגם זמן. כתוב בירושלמי, הפוסקים מביאים את זה, שהמועדים ניתנו לישראל שיהיו אוכלים ושותים ועוסקים בתורה. יש הרבה אנשים שלצערנו יש להם שיבוש, שהם חושבים שהחגים זה זמן של בילויים, הולכים לכל מיני מקומות מפוקפקים. חס וחלילה, חס וחלילה, ההפך הגמור מזה. השיבוש שנגרם לאנשים האלו, מה בא? כתוב בגמרא במסכת סוכה דף נ"ב סוף עמוד א', כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. זאת אומרת, אדם שהאורות של נשמתו יותר גבוהים ויכול להגיע להישגים יותר גבוהים, הרבה פעמים גם הניסיונות שלו חס וחלילה יותר גדולים. אומר הגר"א וביאור הגר"א לתיקוני זוהר, כמו שזה נכון מאדם לאדם, שהאדם שיש לו נשמה יותר גבוהה עלול להיות לו חס וחלילה ניסיונות יותר גבוהים, גם מזמן לזמן, זמן שהוא יותר גבוה, זמן שהוא יותר גבוה, אז חס וחלילה עלול להיות בו ניסיונות יותר קשים. הגמרא אומרת במסכת קידושין דף פ"א עמוד א', שיש אנשים שאצלהם, שרש"י מסביר שם את הגמרא, יש אנשים שלצערנו אצלהם החג זה הזמן של הירידה הרוחנית הכי קשה בשנה. הגמרא לא מתכוונת שכך צריך להיות. הגמרא אומרת את זה כדי שנלמד להישמר מזה, להיזהר מזה, שנהיה בבחינת הגדול מחברו, לא בבחינת יצרו גדול. הכוונה של השמחה זה שמחה בעבודת השם. כותב הרמב״ם, בהלכות יום טוב פרק ו' הלכה כ', כשאדם אוכל ושותה ושמח בחג, לא ימשך ביין ובשחוק וקלות ראש, ויאמר שכל מי שיוסיף בזה הרבה מצוות שמחה, אדם הולך משתכר, עושה צחוק, קלות ראש, אומר אני מקיים מצוות שמחה, אומר רמב״ם לא, שהשכרות והשחוק הרבה וקלות הראש אינה שמחה, אלא הוללות וסכלות. ולא נצטוונו על ההוללות והסכלות, אלא על השמחה שיש בה עבודת יוצר הכל, עבודת השם. המצווה של שמחה בחג ושמחת בחגיך, זה שמחה בהשם, שמחה שיש בה עבודת השם, לא שמחה של קלות ראש, של טיולים של הבל, שנאמר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה ובטוב לבב ומרוב כל. למדת שהעבודה בשמחה, ואי אפשר לעבוד את השם לא מתוך שחוק, ולא מתוך קלות ראש, ולא מתוך שכרות. כל בילויים שאדם עושה בחג, אם הוא רואה שזה דבר שמרחיק אותו מעבודת השם, ידע, בזה לא מקיימים מצוות שמחה. אומר הרמב״ם, המצווה של שמחה זה, עבדת את השם אלוקיך בשמחה, לעבוד את השם בשמחה. ממשיך הרמב״ם ואומר בהלכה כ"א, חייבים בית דין להעמיד, ממונים, ברגלים, שיהיו מסבבים ומחפשים בגינות ובפרדסים ועל הנערות, כדי שלא יתקבצו לאכול ולשתות שם אנשים ונשים, שלא יבואו לידי מכשול. וכן יזהירו בדבר זה לכל העם, כדי שלא יתערבו אנשים ונשים בבתיהם לשמחה, ולא ימשכו ביין שהם יבואו לידי מכשול. אומר הרמב״ם, שהיו מעמידים ממונים, שלא בכל נגינות ציבוריות או דברים כאלו, שלא יהיה שם תערובת של, לא יהיה שם תערובת של אנשים ונשים. וזה במקומות הציבוריים, יש ממונים. לתוך הבתים אי אפשר להכניס ממונים. אז אם בבתים מה יהיה? אומר רבם וכן יזהירו בדבר זה לכל העם, כדי שלא יתערבו אנשים ונשים בבתיהם. גם בבתים אי אפשר לשלוח ממונים, אז צריך להזהיר את הציבור הזה. ובמקומות הציבוריים, צריך לשים ממונים על זה. אז זה מסביר לנו הרמב״ם כאן איך עושים את השמחה. ועוד דבר, אומר הרמב״ם בהלכות יום טוב פרק ו' הלכה י"ח, וכשהוא אוכל ושותה חייב להאכיל, לגר, ליתום ולאלמנה עם שאר העניים האומללים. אם יש מצווה, לשמוח בחג, לאכול טוב, לשתות טוב, זה נכון, זה מצווה. אבל כשהוא אוכל ושותה, חייב להאכיל לגר, ליתום ולאלמנה עם שאר העניים האומללים. אבל מי שנועל דלתות חצרו ואוכל ושותה, הוא ובניו ואשתו, ואינו מאכיל ומשקה לעניים ולמרי נפש, הוא והמשפחה שלו יושבים, אוכלים, שותים, נהנים, סוגר את הדלת, לא פותח לתת לעניים ולמרי נפש. אומר הרמב״ם הזה, אין זו שמחת מצווה, אלא שמחת קרסו. ושמחה כזו קלוני להם. זה ביזיון, זה לא שמחה. כך אומר כאן הרמב״ם. אז אנחנו צריכים לזכור מדברי הרמב״ם האלו כמה דברים. יש מצווה הנכון של אכילה ושתייה, לאכול ולשתות טוב במועד. זה שמחת החג, זה כבוד החג, כבוד השם. זה זכר ליציאת מצרים. אנחנו אומרים, תעשו לנו בני חורין. זה מצווה גדולה. אבל אם אדם דואג רק לעצמו ולמשפחתו, ואת העניים ומראה הנפש לא אכפת לו, אומר על זה הרמב״ם, זה לא שמחת מצווה, אלא שמחת קרסו. והשמחה הזאת זה קלון הוא להם. אז השמחה של אכילה ושתייה זה מצווה, אבל לדאוג גם לעניים ולמרי נפש, למצוא איך לעזור להם. זה דבר ראשון. ודבר שני, צריך להיות נכון מצווה של שמחה, של אכילה, אבל לא שחוק וקלות ראש. כי המצווה זה לעבוד את השם בשמחה. לא סתם לשמוח, לעבוד את השם בשמחה. וכל סוג שמחה שהוא לא דבר שמביא עבודת השם, אלא מביא קלות ראש, לא זה המצווה של שמחה שנצטווינו בה. וחייבים, ראינו ברמב״ם גם, לשמור בכל משמר שהשמחה לא תביא חס וחלילה לידי שום תערובת של גברים ונשים. כל הדברים האלו זה הלכות מפורשות ברמב״ם בהלכות יום טוב פרק ו' מהלכה י"ח והלאה. עכשיו התחלנו קודם, דיברנו מאור החיים על עניין הנבואה, אז נראה קצת בלי נדר ברמב״ם בהלכות יסודי התורה בפרק שבי, מה שהוא כותב בעניין. אומר הרמב״ם, מיסודי הדת לידע שהקל שמתברך מנבא את בני האדם, ואין הנבואה חלה אלא על חכם גדול בחוכמה, גיבור במידותיו, ולא יהיה יצרו מתגבר עליו בדבר בעולם, אלא הוא מתגבר בדעתו על יצרו תמיד, והוא בעל דעה רחבה, והוא בעל דעה רחבה נכונה עד מאוד. אדם שהוא ממולא בכל המידות האלו, שלם בגופו, שלם בגופו, כשנכנס לפרדס וימשך באותן העניינים הגדולים הרחוקים, ותהיה לו דעה נכונה להבין ולהשיג בכל, והוא מתקדש והולך ופורש מדרכי כלל העם ההולכים במשכי הזמן, והולך ומזרז עצמו ומלמד נפשו, שלא תהיה לו מחשבה כלל באחד מדברים בטלים, ולא מעבלי הזמן ותחבולותיו, אלא דעתו פנויה תמיד למעלה. מה אומר לנו כאן הרמב״ם? השורש של נבואה, מהשורשים של הנבואה הזה, שצריך הנביא שלעולם לא תהיה לו כלל מחשבה בשום דבר בטל, ולא בעבלי הזמן ותחבולותיו, רק תמיד מחשבתו פונה למעלה להשם יתברך. מה זה נוגע לנו? הרי אמרנו כבר שאין לנו היום נבואה, אבל כמו שראינו באור החיים, נכון שנבואה אין לנו, אבל השורש של הנבואה מה זה? מצוות הדבקות. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. והמצווה הזאת של הדבקות יש לנו גם היום. לא, אין לנו את היכולת לעשות את זה ברמות של נבואה, אבל ברמות שאנחנו יכולים לעשות את זה היום, אנחנו מצווים לעשות את זה. ואנחנו משיגים על ידי זה עוצמות רוחניות, כוחות רוחניים. אז מלמד אותנו הרמב״ם כאן, שהמפתח להגיע לכוחות רוחניים ועוצמות גדולות מהו? שתמיד, תמיד המחשבה תהיה נתונה בהשם יתברך ובתורתו הקדושה. ולא להפנות אף פעם את המחשבה, לא לדברים בטלים, ולא להבלי הזמן ותחבולותיו. יש, מה זה שני דברים אומר הרמב״ם? דברים בטלים והבלי הזמן. זה אותו דבר, מה ההבדל בין זה לזה? אולי הכוונה, יש דברים בטלים רגילים, הדברים של בני אדם, כל בן אדם צריך מוכרח לאכול, לשתות, שלקם הוא משקיע את המחשבה שלו בזה, וכן על זה הדרך דברים טובים לזה. אבל יש מי שנותן את מחשבתו בהבלי הזמן ותחבולותיו, יש תמיד כל מיני התחדשויות בעולם, כל מיני תהפכויות בעולם. הטבע של בן אדם להתעניין מה קורה, מה ישתנה, מה חדש, איזה דברים חדשים יש היום, מה מדברים, מה קרה בעולם. זה הבלי הזמן. הדברים בטלים זה הדברים בטלים הרגילים שקבועים בכל הדורות, בכל הזמנים באופן כללי. הבלי הזמן זה כל ההתחדשויות. גם אדם, יש אדם שעם הדברים בטלים הרגילים הוא כבר הצליח להסתדר שהראש שלו לא נתון בזה. אבל כל מיני דברים חדשים שקורים בעולם, עם זה קשה לו להתמודד. אז אומר הרמב״ם, לא, גם עם זה אתה צריך להתמודד. יש אדם ההפך, כל החידושים שקורים בעולם הזה מעניין אותו. אבל דברים הטבעיים הפשוטים, אכילה, שתייה, דברים דומים, דברים קורצה בהם, מזה קשה לו להוציא את הראש, כי זה הדברים ההכרחים לגוף, הרמב״ם גם מזה צריך. אם אדם רוצה להגיע למדרגה האמיתית, צריך גם מזה וגם מזה לסלק את דעתו. שדעתו תהיה נתונה כמה שיותר רק בהשם יתברך ובתורה הקדושה. זה נותן לבן אדם עוצמות רוחניות גדולות מאוד. כתוב בגמרא בסוף מסכת נידה, אומרים את זה בתפילה בסוף שחרית, תנא דבי אליהו, כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא, שנאמר הליכות עולם לו. אל תקרא הליכות אלא הלכות. הפסוק שהוא מביא הליכות עולם זה פסוק בחבקוק. אבל לפני שאנחנו מדברים על הפסוק, אם כבר הזכרנו את המאמר הזה, אז נקיים בלי נדר גם קצת מהמאמר לדבר הלכה. אנחנו נמצאים עכשיו לפני פסח, יש לנו איסור דאורייתא של חמץ. יש שני איסורים באיסור חמץ. איסור אכילה הוא החמור מכל, זה איסור רחמנא ליצלן בקרת שם ישמו. ויש איסור בל ייראה ובל יימצא, שאסור שיהיה לנו חמץ אפילו בלי לאכול אותו. צריך לדעת שאנחנו רואים בחז"ל שהחמירו באיסורים האלו יותר משאר איסורים. חומרות גדולות החמירו חז"ל באיסורים האלו. הרדב"ז בתשובה מדבר על זה, למה באמת זה כך, אבל בפועל אנחנו רואים את זה בחז"ל. מה נוגע לנו הדברים למעשה? יש כל מיני מוצרים שיש עליהם או הכשר מפוקפק או מחלוקת הפוסקים או משהו, בן אדם יעשה חשבון. כל הפסח כמה זמן זה? שבוע. גם ביום שלפני פסח, גם כן מסוף שעה רביעית אסור לאכול חמץ. אחרי זה בהמשך היום צריך גם שלא יישאר חמץ. כמה זמן, בשביל כמה ימים כדאי להקל כולות, כדאי להיכנס בספקות? לא כדאי. אומר הר"ן בתשובה שמודפסת בשו"ת הריב"ש, אומר הר"ן, בענייני העולם הזה, בן אדם הולך להשקיע במניות, מה הוא שואל? תגידו לי איזה מניות הכי בטוחות. אם יגיד לו, תשמע, המניות האלו כמעט בטוח. מה זה כמעט בטוח? 80% של המקרים זה מרוויח, 20% מפסידים את כל הכסף. הוא ישים את כספו? אומר, ודאי שלא. אומר, ולא, בענייני העולם הזה, בענייני המסחר, אדם מחפש את הדרך הכי בטוח. על אחת כמה וכמה בענייני התורה והמצוות שהם כבשונו של עולם, הם הדבר שבשבילו באנו לעולם, הם עיקר החיים. על אחת כמה וכמה שבדברים האלו האדם יחפש את הדרך הכי בטוחה. הר"ן אומר את זה על כל המצוות, לא רק על פסח. כל המצוות, תמיד תיקח את האוכל עם ההכשר הכי טוב, ואם יש איזה מוצר שאין אותו עם הכשר טוב, תוותר עליו, לא נורא. לא נורא, אפשר להסתדר גם בלי זה. אדם מחפש לקיים מצווה, תחפש את הכי מהודר. הכל תיקח למצוות את הכי מהודר. על אחת כמה וכמה במצוות הפסח, באיסור חמץ, זה בסך הכל בערך שבוע כל, קצת יותר משבוע כל האיסור. והאיסור חמור מאוד, כמו שראינו מה כתוב על זה בתורה. וחכמים אנחנו רואים גזרו בזה גזרות על גבי גזרות, שהבן אדם לא יעלה על דעתו לעשות כולות בדבר. אפילו אדם שלא זכה כל השנה לאכול רק הכי מהודר, לא מצליח לעמוד בניסיון. בפסח יעמוד בניסיון, יהיה חזק, לא יקנה רק את הדברים עם ההכשרים הכי טובים שיש. ואם הוא יודע שעל איזה מוצר יש מחלוקת, יש מתירים, יש עושרים, אפילו אם יש הכשר טוב, לא יקנה אותו, יסתדר עם דברים אחרים, לא חסר מה לאכול. אפשר לאכול דברים עם ההכשרים, ייקח עם ההכשרים הכי טובים. ודברים שאין בהם לא מחלוקות ולא פקפוקים. ואם אדם מזדמן באיזה מקום, מחוץ לבית, בפסח, ויש שם אוכל, והוא לא יודע בדיוק מי עשה, מי זה, לא יגיד, טוב, זה בטח אנשים, נראים אנשים טובים, זה קשר, זה בטח, הם קנו הכל מהדרין. בשביל מה לך? יש לך מספיק את האוכל בבית, אני לא מדבר עם אחד מוכרח, אין לו מה, אני לא מדבר על מקרים מיוחדים, אבל באופן נורמלי, אדם יש לו את האוכל בבית, יש לו זה, יזדמן באיזה שמחה, באיזה אירוע, לא יודע בדיוק מה, בשביל מה לך? כל השנה לא כדאי, צח, אבל בפסח, על אחת כמה וכמה, כמה שיותר להדר, כמה שיותר להחמיר, וכל חומרה והידור שאדם עושה, בכל המצוות בכלל, ובפסח בפרט, זה מביא אורות גדולים על הנשמה. כמה אנחנו מחפשים להביא אורות רוחניים על הנשמה שלנו, כמה אנחנו מחפשים לשמור את הנשמה שלנו מכל הדברים הלא טובים. אז צריך לדעת, הזהירויות ממאכלות אסורות בכלל ומחמץ מפסח בפרט, זה מביא אורות גדולים לנשמה, זה שמירה גדולה מאוד מאוד לנשמה. הבאנו את הממרה של אליהו הנביא, תנא ואליהו, כל השונה הלכות וכל יום מובטח לו שבין העולם הבא, שנאמר הליכות עולם לא, אל תקרא הליכות אלא הלכות. איפה כתוב הליכות עולם? זה פסוק בחבקוק, פרק ג' פסוק ו'. כתוב שם, עמד וימודד ארץ, ראה ויתר גויים, ויתפוצצו הררי עד, שחו גבעות עולם. הליכות עולם לא. מה הכוונה של הפסוק? יש כאן הרבה פירושים, אבל נלך לפי פירוש אחד. העולם מזדעזע, עמד וימודד ארץ. מזדעזע העולם, ראה ויתר גויים. אומות העולם מתחילים להשתולל, אלו עוברים למדינה של אלו, אלו, אלו נלחמים. והתפוצצו הררי עד. הערים מתפוצצים. שחו גבעות עולם, הגבעות נהרסות. הליכות עולם לא, מה הכוונה? אם אדם רוצה באמת לזכות למדרגות הגבוהות של התורה, הליכות עולם, צריך שלא מעניין אותו כל המצבים. העולם מזדעזע, העולם מתהפך, הוא לא אכפת לו. הוא יש לו דבר אחד, השם יתברך והתורה הקדושה. חוץ מזה, הכל שטויות. זה מה שאומר הרמב״ם, שהמדרגות של הדבקות הם להפנות תמיד מחשבתו ללמעלה, להשם יתברך ולתורה הקדושה, ולא מעניין אותו לא דברים בטלים ולא הבלי הזמן, לא הדברים הבטלים הרגילים ולא הבלי הזמן, כל ההתחדשויות שיש בעולם,
שום דבר לא מעניין אותו. לא בשביל זה באנו לעולם, בשביל לדעת פוליטיקה, בשביל להתעניין מה קורה בחדשות, בשטויות. זה בשביל זה באנו לעולם. הנשמות שלנו היו במקומות עליונים גבוהים מאוד, על יד כיסא הכבוד, עולמות עליונים נוראים מאוד, שאי אפשר לתאר ולשאר עד כמה הם גבוהים. הנשמה שלנו ירדה לעולם הזה בשביל מה? בשביל שטויות שלחו את הנשמה לעולם הזה. רק בשביל להביא עוד אורות עליונים על הנשמה, על ידי התורה והמצוות. אומר רבנו הרשש בדרשה לראש השנה, האדם עתיד להיות נידון על כל רגע בחיים מה עשה בו. האם ניצל באמת את הרגע הזה לעבודת השם יתברך? אז אנחנו צריכים לראות איך באמת לייחד את ליבנו ואת מחשבותינו בכל כוחנו תמיד להשם יתברך ולתורה הקדושה. יש לנו ימים קדושים, כמו שאמרנו, לנצל אותם. כל אחד ייקח לעצמו איזה מבצעים, מה הוא רוצה ללמוד, איך להרבות כמה שיותר בלימוד התורה בימים האלו. כל אדם לומד אל המקום שבו חפץ, כל אחד מה שרוצה. אם ירצה ייקח לעצמו איזה מסכת בשעס, איזה פרק בשעס, איזה הלכות בשולחן ערוך, איזה הלכות בפוסקים. לראות, לברר עניינים, יש הלכות הפסח כל כך מרובות, יש בשולחן ערוך, בנושא כלים, כל כך הרבה הלכות בהלכות הפסח. לדעת, ללמוד, יש ליל הסדר, אפשר, יש לנו הרבה זמן מעכשיו עד ליל הסדר, יש זמן ללמוד הרבה את ההלכות של ליל הסדר, השולחן ערוך עם הנושא כלים, לראות, לדעת, כשבאים ליל הסדר, לדעת כל דבר לעשות כהלכה, בהידור, או שער הלכות, מה שרוצה כל אדם, כל אדם יודע מה שהוא נהנה, איך שהוא אוהב ללמוד, בעיון, בבקיאות, העיקר, לנצל את הזמן, לנצל את הזמן בחשק גדול, להתמיד בתורה, להתחבר אל האורות. יש אורות רוחניים גדולים מאוד בימים האלו, הם באים על הנשמה של כל יהודי בעם ישראל, לא יוצא מן הכלל, אבל אם האדם משתדל, אז באים על אורות יותר גדולים. אם אדם משתדל, אז הנשמה שלו מתחברת יותר חזק אל האורות האלו שבאים. בידינו הדבר, רק לנצל את הזמן. עוד לימוד תורה, עוד תפילה, עוד קיום מצוות, עוד זהירות מעבירות, עוד הידור במצוות. להיות מחוברים בכל כוחנו להשם יתברך ולתורה הקדושה. היו הרבה צדיקים שהיו נוהגים בליל הסדר, אחרי הסדר, גומרים את הסדר, להישאר ער עד הבוקר לעסוק בתורה. לא יכלו להיפרד, כתוב גם ברמב״ם שכך יש עניין בדבר. אני לא מוצא כרגע. ברמב"ם כתוב שאחרי ה... נדמה לי שכך כתוב ברמב"ם, שאחרי שהוא מסיים את הסדר, אז הוא ממשיך אחר כך עד שחוטפת אותו שינה, ממשיך לספר ביציאת מצרים. והרב מבריסק מביא ראיה שהוא עדין בלימוד הלכות הפסח. כרגע לא מוצא איפה זה הלשון של הרמב"ם. על כל פנים, היו הרבה צדיקים שהיו אחרי הסדר, יושבים ולומדים עד הבוקר, לא כל אחד יכול, כל אחד לפי כוחו, אבל לראות באמת איך כמה שיותר שהימים של הפסח יהיו ימים של עלייה רוחנית. מיד במוצאי יום טוב ראשון של פסח מתחיל ספירת העומר. ידוע ש-49 יום של ספירת העומר זה ימים של הכנה למתן תורה. מה פירוש הכנה למתן תורה? הרי מתן תורה כבר היה לפני הרבה הרבה שנים. זה כמו שהבאנו מהאריז"ל, שבכל שנה ושנה האורות חוזרים שוב ושוב. בכל שנה ושנה האורות חוזרים שוב ושוב. וכמה אורות אדם מקבל? כל יהודי מקבל אורות בחג שבועות, אורות של מתן תורה לנשמתו. אבל כמה שהאדם יותר מכין את עצמו, אז האורות בעזרת השם יותר גדולים. אז צריך ממש בימים האלו להתמסר יותר ללימוד התורה, כל 49 יום של ספירת העומר, שם יעזור שנזכה כולנו כמה שיותר להתמיד בתורה, כמה שיותר להתחבר לשם ברך, שם יעזור שנזכה כולנו לבניין את המקדש ברבי אמנו אמן, וביאת משיח תזכה במהרה בימינו אמן.